הנושא שהתחלנו ללמוד אותו זה גילוי האלוקים בארץ ישראל. ראינו שארץ ישראל, המיוחד בארץ ישראל, הסגולה של ארץ ישראל, כמו הסגולה של עם ישראל, זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אבל גם בחר בארץ ישראל מכל הארצות, שדרך העם הזה והארץ הזאת מתגלה האלוקים. כן? מה זה מתגלה האלוקים? דיברנו על זה כמה פעמים. לא המהות האלוקית, המהות האלוקית לעולם לא תתגלה, כי זה לית מחשבה תפיסה בה, אלא הרצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ ישראל, בארץ הטובה הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. והתחלנו לראות במה זה מתגלה בפועל. קודם כל בנבואה. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, שבו התנך זה תוצרת ארץ ישראל, כחול לבן, אפשר לומר. התנך עצמו תוצרת הארץ. זאת אומרת, הייתה כאן שאלה, אם התנך זה תוצרת הארץ, איך הנביא יחזקאל, נביא ירמיהו, התנבו. כבר למדנו את זה שהם התנבו בעד הארץ הזאת, ומתוך השפעת הארץ. אבל בעיקרון זאת ארץ שבו מתגלה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אם זה בצורת הנבואה, אבל לא רק בצורת הנבואה. הנה, עם ישראל שב לארצו, ועם ישראל הוא אור לעמים. אבל בשביל להיות אור לעמים, צריך להיות בארץ ישראל. אי אפשר להיות אור בעמים בגלות של חושך, מבחינת חושך. אז זה העניינה של ארץ ישראל. בואו נקרא את ההשתלשלות של הדברים, מי האדם הראשון ועד ימינו, עניינה של ארץ ישראל, והייעוד של ארץ ישראל, כן, בוא נראה את זה בתוכו. בארץ הזאת, בנון דלת, בפסגה למעלה, נוצר האדם הראשון. לפי המסורת, איפה נוצר האדם הראשון? באיזה מקום? מקום המזבח, בהר המוריה. שם נוצר האדם הראשון. אבן השתייה, אבן שממנו נשתת כל העולם כולו. בארץ הזאת נוצר האדם הראשון ובה מת. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם, מי ירש את האדם ואת התכונות והסגולות של האדם, כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ ההיא, והוא המדובק בעניין האלוקי. ואחיו לא יהיה כי אם כקליפה. אז קרה מה שקרה. מה קרה? הרצח הראשון בהיסטוריה איפה התחיל? האינטיפאדה הראשונה בהיסטוריה איפה התחילה? בארץ ישראל. שקין התנפל פתאום על אבל אחיו, והרג אותו. למה הוא הרג אותו? הוא אמר, מה? אתה תיקח את הארץ הזאת? אני אקח את הארץ הזאת. אנחנו היום נמצאים בעיצומה של מלחמה. צריך לדעת שהמלחמה של היום, כולל הרקטות שנופלות על שדרות ועל אשקלון ועל כל מקום, וכל המלחמות, מאז אפשר לומר, מהאדם הראשון ועד היום, כל המלחמות האלה הם סביב ארץ ישראל. מי ישלוט בארץ הזאת? זאת אומרת, המלחמה היא מלחמה עתיקה, אולי המלחמה העתיקה ביותר בהיסטוריה, שהיא נמשכת אלפי שנים, המלחמה כאן על ארץ ישראל. כשהקין ידע, הוא רצה את הארץ הזאת, הוא אמר, זו הארץ שבו מתגלה השכינה, מתגלה מלכות השם, מתגלה הרצון האלוקי, אני רוצה לשלוט שם. אבל הבל היה יותר מקובל ממנו. למה הבל נקרא הבל, אתם יודעים? איזה מין שם זה? תראו לכם שיקראו לכם הבל. היה הבל, הבל, כן. מה זה הבל בדרך כלל? הבל הבלים, אמר קהלת, הכל מה? הבל! מה זה הבל? כלום! זה שם נעים, מה אתם אומרים? יא הבל, בוא הנה. אבל האמת היא שהבל זה רוח. כתוב, אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. וקין הוא סמל לחומר, קניין, קניין, חומרניות. זאת אומרת, כבר מאדם הראשון, הילדים שלו, כבר היה ביניהם, אנחנו אומרים, סכסוך גדול. מי אחרי, מי השולט? מה השולט בה בעולם? החומריות או הרוחניות? מה הדבר היותר חזק בעולם? החומר או הרוח? מה אתם אומרים? דרך אגב, דבר דומה היה עם יעקב ועשיו. אותו דבר, אותה מחלוקת הייתה. יעקב איש תם, יושב אוהלים, ועשיו מה היה? איש צייד. ידע לאכול, ידע לצוד וכו'. וכל אדם, כל אחד מאיתנו, יש לפעמים מחלוקת בינו, מה גובר על מה? החומרניות או הרוחניות? מה יותר חזק? אז קין לא יכול לסבול שהבל קורבנו יתקבל לפני השם. והוא הבין שהרוח זה העיקר, ההבל, זאת אומרת, במידות של הבל, זה העיקר במציאות, וכאן והרג אותו. גם היום, הייתי אומר, היום זה שזורקים עלינו פצצות ואבנים ומלחמות וכל הדברים האלה, כי עם ישראל הוא העם הרוחני בעולם, העם שהוא שומר על הרוח האלוקית בעולם, זה עניינו של עם ישראל. עם ישראל הוא ממשיך את יעקב אבינו, עם ישראל הוא ממשיך את המגמה של הבל, ומאז הבל וקין, שהוא קם קין להרוג את הבל, עד היום קמים עלינו לחלותנו, להשמידנו בכל דור ודור, קמים עלינו לחלותנו, באותה מגמה, זה אותו עניין בדיוק. אם כן, וכל העניין הזה היה על ארץ ישראל, כמו שהוא אומר כאן. המחלוקת ביניהם, מי ישלוט כאן בארץ? האם היהודים ישלטו כאן, או הישמעאלים? מי אתם אומרים ישלוט כאן? מי?
יהודים.
איך אתה יודע? כתוב. רק לצערן, אני אומר את זה ככה, מאמר מוסגר, זה לא נוגע ישירות לשיעור. לפעמים מנהלים מלחמה, אבל אתה שואל את מנהל המלחמה, תגיד לי, על מה אתה נלחם? מהי מטרת המלחמה? לא תמיד הוא יודע על מה הוא נלחם. לפעמים אדם נלחם, הוא שוכח מהי המטרה, או לא יודע מה המטרה, או לא למד מהי המטרה. גם היום, אנחנו במלחמות שלנו עם הערבים, משום מה, אמרו, הסכסוך הערבי היהודי, אני עוד זוכר בצעירותי, כשהייתי עוד בצבא, אז אמרו, כן, יש סכסוך בין הערבים ובין היהודים. והיינו נלחמים במלחמות האלה, אבל אף פעם לא היה מישהו שיגיד, מהי מטרת המלחמות של ישראל מאז מלחמת השחרור ועד היום? ואני מעיז להגיד, לא רק מלחמת השחרור עד היום, מלחמות של בית ראשון ובית שני, וכל המלחמות על ארץ ישראל. מהי המטרה של כל המלחמות האלה? למה לא אמרו לנו את זה? כי לא למדו את זה, לא ידעו את זה. כאילו אנחנו נלחמים כאן על קרקע, על טריטוריה, על אינטרסים כאלה ואחרים. אבל מצד האמת, כל המלחמה על ארץ ישראל, היא אותה מלחמה עתיקה מאז ומעולם על גילוי אור השם בעולם. או כמו שיש ביטוי כזה, מלחמת בני אור ובני חושך. אז זאת היא המלחמה בארץ ישראל. שהערבים בדור שלנו, בדורות הקדמונים, בבית ראשון, בית שני, לא יכלו לסבול את אור השם, שמתגלה דרך שליטת עם ישראל בארץ ישראל. ככה זה היה בבית ראשון, שלא נתנו לנו מנוח, ולא רצו לנו שנחיה כאן, עד שבא דוד המלך והיקה את כולם, ושחרר אותנו מכל האויבים, והסמל הזה של דוד המלך מול גוליית, שזה בדיוק הביטוי של הרוח, מול העוצמה החומרית, ומה שכל זה מבטא גוליית, הסמל הזה הוא קיים לא רק אז, אלא הוא קיים גם לאורך כל הדורות. וגם בדור שלנו, כל חייל בצבא ההגנה לישראל, הוא נלחם לא רק את המלחמה על אינטרס זה או אינטרס אחר, אלא על גילוי אור השם בעולם. גילוי הרצון הטוב של אלוקים בעולם, איך? על ידי שליטת עם ישראל בארץ ישראל. זה האמת, אז זאת מטרת המלחמה, זאת מטרת המאבק שלנו על שליטה כאן בארץ ישראל. זאת היא המטרה של אחיזתנו בכלל בארץ ישראל ובירושלים. אנחנו באים לירושלים לא רק בשביל שיהיה לנו כאן איזה שכונות או בתים או דברים כאלה. אנחנו באים לירושלים בשביל להעיר לעולם. סליחה שאני אומר שם דברים כל כך גבוהים. תגידו, על מה אתה מדבר? תגידו לי. אבל אני חייב חובתי, זכותי, להגיד שזו המטרה של עם ישראל. של מה עם ישראל חי וקיים. זה כבר נאמר לאברהם אבינו, יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה, תהיו אור לגויים, אומרים הנביאים, וכל זה. הייעוד של העם היהודי הוא באמת להיטיב לעולם, להעיר לעולם, אבל התנאי לדבר הזה הוא שליטת העם היהודי בארצו. כאן בארץ אנחנו במקום הטבעי שלנו, כאן אנחנו פורחים, כאן הוא מראה את הטבע שלנו, את הנשמה שלנו, את הטוב שלנו, כל זה מתגלה כאן בארץ ישראל. וזה התחיל מקין והבל. בואו נראה את זה בתוכו. כן, יצא, כן, אומר כל המלחמה הזאת, כן. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינה בראשונה בין הבל ובין קין, כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם, כסגולתו וגרעינו. ובזה יהיה, הוא היורש את הארץ ההוא, הארץ, והוא המדובק בעניין האלוקי. והאחים לא יהיה עם קליפה. ואז קרה מה שקרה, מה עשה קין לאבל, מה הוא עשה לו? אינטיפאדה. קם עליו, מה זה אינטיפאדה? התקוממות. קם עליו להורגו, לרצחו. הבל נהרג ונשארה מלכות הקרה, דהיינו, גם קין גורש מארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה שממה, לא היה מי שיחיה בה. כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם. זאת אומרת, מה זה מלפני השם? מן הארץ ההיא. שכן אמר קין, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. אותו דבר הוא מביא כאן בסוגריים את יונה. גם יונה, שהוא נשלח לנבא, הוא ברח מכאן. והיה כאן יונה לברוח תרשיש שם לפני השם. אם כי הוא לא ברח, כידוע כי מארץ הנבואה. למה הוא ברח מארץ ישראל? הוא לא רצה לנבא, הוא אומר, בארץ אין לי ברירה, אני חייב להתנבות. אני אסע לתרשיש, שם אולי לא אצטרך להתנבות. והנה, ישיבו האלוק ממי הדגה אל הארץ ההיא, ושם ישרה עליו נבואתו. וכשם שרמזו לארץ הזאת בכינוי לפני השם, כך נאמר עליה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, תמיד ההשגחה בארץ הזאת. וכשנולד שט, שט, מי היה שט? אתם הכרתם את שט? מי היה שט? הבן של? אדם, יפה מאוד. והוא דומה לאדם, כמו שנאמר, ויולד בדמותו כצלמו. באו במקום אבל, לא במקום קין. כמו שנאמר, כי שט לי אלוקים זרע אחר, תחת הבל דווקא. כי הרגו קין. ונעשה, הוא ראוי להיקרא בן אלוקים, שם שנקרא בו אדם. למה? כי דרך האדם מתגלה האלוקים, מתגלה, אמרנו, הרצון הטוב של אלוקים מתגלה דרך האדם. וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. יש מדרגה שהיא גן עדן, שהיא לאלה או לאלה, וארץ ישראל היא כאילו מתחת למדרגה, לגן עדן, לא תחת גיאוגרפי, אלא מבחינת מדרגה. מה זה בדיוק גן עדן? אנחנו לא יודעים, רק אני יודעים, זה מקום נחמד, מקום טוב מאוד. ובארץ ישראל יש גם מדרגה שגילוי טוב השם בעולם. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות ובה קראו בשם השם. אברהם אבינו למשל, שהוא קרא בשם השם בראשונה, הוא היה באור כסדים. היה צועק, חבר'ה, יש אלוקים, אתם שומעים? לא שומעים. ניסה להשפיע על אנשים, הרי הוא גילה את אלוקים, התגלה לו אלוקים, לאברהם אבינו. כמו שנאמר, שאברהם אבינו חיפש, הרמב"ם מביא את הדבר, חיפש את האמת, חיפש את ריבונו של עולם, הציץ אליו בעל הבירה, התגלה לו אלוקים, אבל ניסה להשפיע על האנשים, להודיע לכל באי עולם, תדעו לכם, אנחנו חיים בעולם שיש בו מלך ומלכותו בכל משלה, והוא מנהיג את הכל, והוא מסדר את הכל, וצריך להישמע בקולו, וכל הדברים האלה. מי שמע לו? מי שמע לו? מתי מעט שמעו לו. אמנם כתוב את הנפש אשר עשו בחורן, ורשי אומר שהיה מכניס תחת כנפי השכינה, וגם שרה הייתה מגיירת את הגירות וכל זה, אבל כמה היו? מעט מאוד. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? זה לא מקום מתאים להפיץ את האמונה באלוקים. תלך, לך לך לאן? לארץ אשר הרקע. איזה ארץ זאת? הארץ הזאת. איפה אנחנו חיים? באיזה ארץ אנחנו חיים? בארץ שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו אשר הרקע. שואלים חכמים, למה הוא לא אומר לו נון צדיק מדויק? הוא היה צריך להגיד לו, לך אל ארץ כנען, לך למקום המדויק. אז אומרים חז"ל, למה הרקע אראה אליך? שהארץ הזאת, שם מתגלה הקדוש ברוך הוא בארץ הזאת. והמדרש אומר, כשהוא בא לארץ ישראל, איך הוא ידע בכלל איזה ארץ? הרי לא היה זה, יש שם מכשיר כזה, איך קוראים לזה? איך? PC? DPS, יש מכשיר כזה. אז אז לא היה, לא המציאו את המכשיר הזה. אז איך הוא ידע? הוא אומר, לך. גם טאטוץ לא היו, וגם מפות לא היו. אז איך הוא ידע איפה ארץ ישראל? וגם לא היה מעבר גבול או משהו כזה. אז המדרש אומר שהוא היה הולך והולך 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 עד שהגיע לסולמה של צור. סולמה של צור, אני לא יודע אם אתם מכירים, זה ראש הנקרה, אזור של ראש הנקרה, מצפון לנהריה, יש שם צוק כזה, סולמה של צור, ככה קוראים לזה. אז אומרים שאברהם אבינו בא לסולמה של צור, והוא אמר, זאת הארץ. ואיך הוא ידע שזאת הארץ? הוא ראה אנשים עובדים. חורשים בזמן חרישה, קוצרים בזמן קצירה, המילים בשביל מחייתם וכל הדברים אומר, זאתי ארץ ישראל, הארץ הזאת. מה ההבדל בין הארץ שהוא בא ממנה, והארץ שהוא פתאום גילה שעובדים כאן לפי עונות השנה, כל הזמן עובדים חקלאות ודברים. אז מה היה בעיראק? הוא היה מעיראק, מאור כסדים. אני לא יודע אם אתם יודעים, בעיראק, שם לא חורשים ולא זה. פעם בשנה או פעמיים בשנה הפרט עולה על גדותיו, מציף את השדות, ואתה עובד חודש, חודשיים בשדות לקצור את היבול או לפני זה לזרוע משהו, ונשאר לך 10 חודשים, מה אתה עושה? וחם שם דרך אגב. מה עושים 10 חודשים? אנשים בעיראק, אתם יודעים מה הם עושים? נרגילות. אני תמיד אומר, אני לא יודע אם אתם יודעים, העיראקים גם בארץ נוהגים ללבוש פיג'מות. גם ביום, אני לא יודע אם שמתם לב. מישהו מכיר את העדה העיראקית כאן? אתה עיראקי?
לא.
אבל אתה ראית העיראקים? נכון שלובשים פיג'מות? נכון? למה הם לובשים כל היום פיג'מות? בעיראק, 10 חודשים לא היה לך בשביל מה לקום. אתה שוכן במיטה, אין לי מה לקום, מה אני אקום? להחליט בגדים, לעבוד במלא אני לא עובד. אז היו רגילים אלפי שנים לבוא שם פיג'מות. אז כאן התרגלו, אלה, ברוך השם, בארץ ישראל כן קמים. אבל יש כאלה שלא קמים, ממשיכים עם הפיג'מות. אברהם אבינו ראה בחוש, הוא אומר, בארץ שבאתי שם לארץ של בטלנים. כמעט לא עובדים, הבטלה אבי כל חטאת, כידוע. כשאדם לא עובד, מה הוא יעשה עם עצמו? שטויות. הוא בא לארץ ישראל, ברוך השם, בארץ ישראל יש עבודה, חורשים בשעת חרישה, קוצרים בשעת קצירה, כל פעם עומדים בזה, פעם עומדים בזה, כל המיני. זה מה שהמדרש אומר. כשהוא בא לסולמה של צור, אז הוא אומר, או, אני רואה, זה ארץ שהיא מתאימה, כאן צריך לעבוד. אבל האמת שזה מרמז על דבר יותר עמוק. האדם בארץ ישראל, גם בעבודת האלוקים צריך לעבוד. דהיינו, מה זה לחרוש? מה זה לקצור? מה זה להסב? מה זה כל הדברים האלה? זה לא רק דברים פיזיים. כמו שאומרים חכמים, מחץ דחקלה. מחץ דחקלה זה מנקשים את הסבים הרעים. אז אומרים את זה, אלה שעובדים את האלוקים, התואר שלהם מחץ דחקלה. מה הם עושים כל היום? מנקשים את היצר הרע, את המידות הרעות, הם מתקנים את עצמם, וכל הדברים האלה. כל היום יש להם מעדר, ואז זה מאפשר להם לגדל את הירקות, את הפירות, את כל מה שצריכים לעשות. וארץ ישראל דורשת עמל. בניגוד לאור כסדים, או בניגוד למדבר, שבמדבר היה להם מן, לא היה צריך להשתדל. היו קמים בבוקר, הכל היה מוכן. אבל בארץ ישראל, ברוך השם, אתה רוצה להצליח בעבודת האלוקים? מה אתה צריך לעשות? לעבוד! לעמול! לעמול גם מבחינת תיקון המעשים, תיקון המידות וכל הדברים האלה, וגם לעבוד פשוטו כמשמעו, אדם צריך לעמול. כאן הדברים לא באים מהשמיים, כאן צריך לעשות השתדלות. זה המיוחד בארץ ישראל. המיוחד בארץ ישראל, אדם לעמל יולד. גם עמל רוחני, עמל של תורה, אבל גם הוא צריך לפרנס את עצמו, לקיים עצמו, לא לחכות לאיזה מן שירד לו מן השמיים. אז זה מה שהוא אומר לגבי עניין של אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא בא לארץ ישראל. כאן בארץ ישראל, אל הארץ אשר אראך. כאן בארץ הזאת מתגלה לו האלוקים. אז תשאלו אותי שאלה, אני רואה שאתם לא שואלים. למה עכשיו הוא לא מתגלה? תשאלו.
למה עכשיו הוא לא מתגלה?
מי אמר שהוא לא מתגלה? זה שאנחנו הולכים כמו עיוורים, זה לא אומר שאין אור. זה שאתה הולך עם עיניים עצומות, כן? זה לא אומר שאין אור. הצד האמת, יש שפע גדול ואור גדול בארץ ישראל. רק מה צריך לפתוח את עיני הנשמה לדבר הזה. יש מקום, אני תמיד אומר, יש מקום בירושלים, שם תלוי בעיניים שלנו, שיש שם אופטיקאי מיוחד, קונים משקפיים, כשאתה לובש את המשקפיים האלה, אתה רק שם אותם על העיניים, אתה רואה אור גדול. אתם מעוניינים לקנות את המשקפיים האלה? מי מעוניין בדבר הזה? אתה רוצה? אתה מעוניין. טוב, אני אפנה אתכם, תגידו, כשאני תיגשו לשם, תגידו לאופטיקאי שאני שלחתי אתכם לזהו, יש לי שם אחוזים. אז האופטיקאי הזה קוראים לזה עינית. עינית, יש חנות לאופטיקאי בירושלים, נקרא עינית. העינית הזה היה פעם, עכשיו זה לא, אבל פעם זה היה בבניין כלל. אני לא יודע אם אתם יודעים, ברחוב יפו, בירושלים, יש בניין גדול, קוראים לו בניין כלל. מישהו מכיר את הבניין הזה כאן? היית שם בבניין הזה? אנחנו בניין גדול. אז שם בניין כלל, כלל ישראל. שם קונים משקפיים. כשיש כלל ישראל, מסתכלים באופן כללי, רואים את האור. היום הם עברו לרחוב הנביאים. זה מתאים, מכלל לעבור לנביאים. רק אדם שהוא כללי, הוא יכול לזכות ל... זה על יד מחנה יהודה, מחנה היהודי, מחנה יהודה. למה אני אומר את זה? האמת היא שלראות את האור, זה צריך להיות אדם כללי. כשאדם הוא פרטי, הוא חושב על עצמו יותר מדי, אז הוא לא רואה אור, הוא רואה חושך, הוא לא רואה שום דבר. הוא רואה בקושי את עצמו. אבל כשאדם הוא כללי, יש לו עין כללית. יש לו תפיסה כללית, הוא רואה את כלל האומה, את כלל העולם, כלל האנושות. אז במילא הוא גם רואה את המגמה האלוקית בכל דבר. אבל כשאדם הוא רק חושב על עצמו באופן פרטי, אז פשוט הוא לא רואה את האור, הוא לא רואה את הטוב נאמר. אדרבה, הוא מסתבך בתוך עצמו. דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים, שבחסידות, ככה אומרים, שכמה שאדם חושב יותר על עצמו באופן פרטי, הוא יותר בדיכאון. כמה שאדם הוא אדם אידיאליסט, הוא חושב על עמו, חושב על על הכלל, אז הוא יותר נפתחת לו הנשמה, הוא רואה יותר אור, הוא רואה דברים יותר, יותר טובים. אז זה תלוי, העליות האלה והירידות האלה תלויות במה? מה שיש לנו בראש ומה שיש לנו בלב. כמה שאנחנו יותר אידיאליסטים, רואים יותר טוב. כמה שאנחנו יותר פרטיים, אז לא רואים את הטוב. אבל הקדוש ברוך הוא כל הזמן מאיר לעולם, מאיר לארץ, המאיר, לא העיר, לארץ ברחמים, כל הזמן הוא מאיר לנו. וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. לראות את האור הזה, זה צריך להיות אדם כללי, אדם אידיאליסט. אדם שיש לו ראייה גדולה, אופק גדול, רואה את כולם, רואה את המגמה הכללית, אז הוא רואה במלא את האור. לכן אל תאשימו את את האחרים, אלא אם אתם לא רואים טוב, סימן שמה, שמשהו בלב שלך. התיקון צריך להתחיל ממי? ממך צריך להתחיל התיקון. תתקן את עצמך, תטהר את עצמך, תנקה את עצמך מכל אותם דברים פרטיים, במילא ייפתח, תראה את האור. זה מזכיר לי, הדבר הזה, את הדברים על הרב קוק. הרב קוק זצ"ל, אתם יודעים שרוב הספרים, לא כולם, תמיד זה אורות. אורות, אורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה, אורות אורות, אורות אורות, אורות אורות. וכשהוא כתב את הדברים האלה, היו אנשים פנו אליו, אמרו לו, הרב, איפה האורות? אתה כותב אורות, 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 אורות. מתי הוא כתב את זה? לפני קום המדינה. הרבה שנים רבות לפני קום המדינה. שכאן היה במלחמת העולם הראשונה רעב, אנשים מתו, והיה כאן צרות צרורות, והיה טורקים, אחר כך האנגלים וכל הדברים האלה. אז שאלו אותו, הרב, איפה האורות? אתה לא רואה את האורות? אנחנו לא רואים את האורות. כמו שאני שואל אתכם כרגע, אתם רואים את האור? מה אתם מסתכלים עליי? לא רואים את האור. אז התשובה לכך, זה בעצם נאמר, נרמז במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין מדובר שם על שני סוגי חיות שיש שם. חיה אחת קוראים לה תרנגול, וחיה שנייה קוראים לה הטלף. מה ההבדל בין תרנגול להטלף, מי יודע? תרנגול, עוד שחושך, מה הוא רואה? הוא רואה את האור, מרגיש את האור. הראשון שקורא... אנטנה שכבי ואינה אומרים, מה זה שכבי? שכבי זה התרנגול. והטלף זה בדיוק הפוך. הטלף נמצא באור, מה הוא עושה? בורח לאן? לחושך. בשבילו האור זה חושך. זה כמו שאומר הרמב״ם בהלכות דעות, אומר, יש אנשים שאצלהם המר הוא מתוק והמתוק הוא מר. טוב זה רע והרע זה טוב. הדבר והיפוכו, כן, כל דבר זה הפוך. אבל בשביל באמת לראות את השפע ואת האור ואת הטוב, אנחנו צריכים, תהיה לנו עין של הרב קוק זצ"ל. עין אוהבת, לב אוהב. לראות את הכל, לראות את כולם, לא להסתכל באופן פרטי, באופן אינטרסנטי, אלא באופן של אידיאלי. באופן, לראות את הכל, לראות את המגמה הכללית. במילא מתגלה האור. אז זה האור שנמצא בארץ ישראל, אבל בשביל לראות את האור הזה אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו, את המחשבות שלנו, את המגמה שלנו, במילא רואים את האור. בכל זאת, בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם, אבל בגדול, ויקרא אברהם בשם השם כל עולם, איפה? בבאר שבע, הוא מקים מזבחות, את האוהל שלו, וקורא שם בשם השם כמל עולם. והקריאה שלו, של אברהם אבינו מארץ ישראל, היא הקריאה הזאת לא פוסקת עד היום. עד היום רוב העולם מכיר בקריאה של אברהם אבינו, שהוא קורא בשם השם, וגם, אני לא מדבר על היהדות, אבל גם הנצרות וגם האסלאם, כולם מכירים באברהם אבינו כאבי המאמינים, המאמינים באמונה המונותאיסטית, שיש אלוקים אחד, שיש מלך ומלכותו בכל משלה, כל זה מתחיל מהקריאה, אבל דווקא מארץ ישראל. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם. אף נענו שם באש מן השמיים, ובאור האלוקי שהתגלה להם. ועקדת יצחק אף היא הייתה בארץ הזאת. על הר שעמד אז בשיממותו, מישהו ראה פעם את הר המוריה? את הר הבית, אתם ראיתם פעם? מישהו היה כאן בכותל פעם? מה איתכם? חבר'ה, לא ראיתם שם את השכינה, לא יצא לכם לראות. איי, 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 איי. נכון, בארץ הזאת זה לא אוטופיה, זה לא תיאוריה, זה היסטוריה, זה גיאוגרפיה. אנחנו, הדור שלנו זוכה, יום יום יוכל להגיע לכותל, יוכל לבוא לראות את הר הבית, יכול לראות את הדברים הזה בצורה, אנחנו בהצבעות שלנו נוגעים באותם מקומות, זה לא, כן, זה לא תיאוריות הדברים האלה. הר המוריה, רק לאחר זמן, בימי דוד, עת כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב, והרוונה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא, נודע סוד האלוקי, כי זהו המקום המיוחד, בו תשרה השכינה, כדבר שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כן? יראה מלשון יתגלה. כאן במקום הזה, בעבר התגלתה השכינה, בהווה ובעתיד, תתגלה השכינה בגדול במקום הזה. ובספר דברי הימים, צוין במפורש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה, אותו הר שבו נעשתה העקדה של אברהם ויצחק. ועל הארץ ההיא נפלה קינה, דרך אגב, אני מוכרח לומר, דיברנו על היסטוריה, וכמה זמן אמריקה קיימת, לדעתכם? את אומרת, ארצות הברית.
250
שנה. כמה זמן אבני הכותל קיימים? כמה זמן אבני הכותל? למעלה מ-2000 שנה. אומרים שאת אבני הכותל בנה הורדוס המלך, כן? כשאתה בא לארץ ישראל, ואתה נוגע באבני הכותל, אתה נוגע במה? בהיסטוריה של 2000 שנה. כן? זה לא מילתא זוטרתא היא. לא מילתא זוטרתא היא הדבר הזה. אנחנו באצבעות שלנו מגששים ממש באלפי שנים. אתה בא לאמריקה, באמריקה אם מוצאים איזה משהו מלפני 200 שנה, מה זה? שום דבר. השורשים שלנו הוא כאלה גדולים. אז אתה בא אל בני הכותל, אתה בא למערת המכפלה, אתה בא לארץ ישראל, אתה נפגש כאן עם מימד של אלפי אלפי שנים. כל אבן, כל חרס, כל דבר שאתה נוגע, אתה נוגע ממש בהיסטוריה. אני צריך לדמיין שבנאמר כאן, אנחנו בקריאת משה, בירושלים. תדמיינו לעצמכם שבשדרות המירי הלכו כאן ירמיהו וישעיהו. תדמיינו לעצמכם. מה? אל תגזים. כן, אבל בדיוק בערים האלה, בתבלית, אני לא מדבר על התכסית. התכסית זה דבר משתנה. פעם ככה, פעם אחרת. אבל בערים האלה, בתבלית הזאת, ובוודאי ובוודאי בהר המוריה המקומות האלה התהלכו גדולי גדולי נביאי ישראל התהלכו כאן במקום הזה והתנבאו במקום הזה ויותר מזה לא רק שהם היו שם אלא אותה נבואה ואותה רוח ואותה שכינה ואותו אור ויותר גדול מזה כמו שאומרים לנו חזן התגלה לעתיד לבוא ואנחנו רק ההכנה לקראת אותו גילוי גדול שיהיה באותם מקומות. אז הארץ הזאת צריך להתייחס אליה ביראת כבוד. אתה בא אלה, למקומות האלה, אתה נוגע כאן ממש בהיסטוריה של עם ישראל, אבל לא רק של עם ישראל. כאן ההיסטוריה של כל האנושות כולה. זה התשתית, היסוד להיסטוריה של כל האנושות כולה. כל התרבות האנושית של גילוי השם בעולם מתחיל מהמקומות האלה. על הארץ ההיא נפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל. גם יצחק וישמעאל ידוע שהיה להם מלחמה גדולה. הרי מה עשה ישמעאל? רש"י אומר במקום, שהיה רואה את יצחק, היה זורק עליו אבנים וחיצים וכל הדברים האלה, בדיוק כמו שהיום ישמעאל עושה ליהודים, רק בדברים יותר מודרניים. כל זה למה? הקינה, ישמעאל ידע בנבחי נשמתו שהארץ הזאת ייפול בידי היהודים. לכן הוא תקף את יצחק. ומה אמרה שרה? גרש את בן העמה הזאת. ומה עושה אברהם אבינו? באמת מגרש את בן העמה. על הארץ ההיא נפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל. ולבסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה, ואם כי נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרביתי אותו מאוד מאוד, לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי אקים את יצחק. וזה כינוי להדבקות העניין האלוקי בו לטובה בעולם הבא. דרך אגב, אני מוכן לומר, היה נשיא קלינטון נדמה לי, כן, קלינטון זה היה, שהיה בהסכם בין יצחק רבין, עליו השלום, ובין אותו צורר, איך קוראים לו, לא צריך להזכיר את שמו. אז קלינטון, כשהם לחצו ידיים על הדשא שם בבית ה...
אוסלו.
באוסלו, אז קלינטון אמר שהוא קצת קורא תנ"ך כנראה או משהו כזה, הוא רואה כאן, יצחק זה יצחק רבין, הוא רואה את אותו האיש, אז הוא קורא לו ישמעאל, הוא אומר, אני רואה כאן את שני הילדים של אברהם אבינו, לוחצים ידיים, כאילו עושים כאן ברית. אבל רציתי באותו רגע להגיד לקלינטון, קלינטון, צריך לקרוא את התורה בשלמות, לא רק לראות את התחלה, לראות גם מה היו התוצאות של כל המפגש בין יצחק לישמעאל. וכמו שאומרים, לפעמים אדם קורא דבר לא בשלמות, אז הוא מבין זה הפוך על הפוך. כתוב בתורה, לא תרצח, נכון? כתוב לא תרצח. אז יש כאלה כותבים, כתוב בתורה תרצח. איפה הלא? שוכחים את הלא. למה קוראים רק חלק מהדברים? אותו דבר גם כאן. הרי מה כתוב על המפגש הזה בין יצחק ובין ישמעאל? שאברהם אבינו גירש את ישמעאל מארץ ישראל, נתן לו מתנות, נתן לו שם של תומה, ככה חז"ל אומרים. אז זה מה שכתוב. אז למה אתה, קלינטון, לא קראת עד הסוף, שאברהם אבינו עוד בחייו, הוא כבר גירש את ישמעאל מהארץ ואמר לו, אתה לא תנחל את הארץ הזאת, והשאיר את ארץ ישראל אך ורק ליצחק, ולא השאיר לישמעאל. אז הוא טעה, קלינטון, אבל לא נורא, הרבה טועים, ובעזרת השם אנחנו נראה באמת שהארץ הזאת, כמו שאברהם אבינו הנחיל אותה רק ליצחק, ינחיל גם לזרעו של יצחק, דיינו לעם ישראל, בעזרת השם. זה לוקח קצת זמן, אבל בכל זאת צריך לזכור את העניין הזה. כמו שהוא אומר כאן, שעל הארץ הזאת התנפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל, ולבסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה, כי נאמר בו, הנה בירכתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, ולא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי אקים את יצחק. דרך אגב, הסוגיה הזאת של ישמעאל ויצחק היא כתובה במסכת סנהדרין. ברשותכם, אני אקרא אולי את הסוגיה במקור, אם יש כאן סנהדרין. אני רואה שאין. יש שם סנהדרין אולי? כן, תביא סנהדרין, כן. יש כאן. עד שהוא יביא, אני אקרא את זה מהמקור. במסכת סנהדרין, בפרק חלק, מסופר שאלכסנדר מוקדון, הוא היה המנהיג, הוא היה שכבש את העולם, והיו באים לפתור כל מיני סכסוכים, היו באים לפניו העמים השונים לפתור את הסכסוכים ביניהם. ובין השאר בא ישמעאל וטוען לפני אלכסנדר מוקדון, טוען טענה מאוד מעניינת, שהיא דרך אגב טענה שטוענים גם היום גם הערבים וגם חלק מהיהודים. איזה חלק זה? לא, חלק שני תביא. תביא, עם סכת סנדרין, חלק שני. טוב, עד שתביא אני. אז מה הטענה שלהם? הטענה של הערב, של ישמעאל, לפני אלכסנדר מוקדון, שצריך לחלק את הארץ בין היהודים לבין הערבים. ולמה צריך לחלק את הארץ בין היהודים לבין הערבים? טוען ישמעאל, כי ישמעאל ויצחק הם הבנים של אברהם, ואברהם קיבל את ארץ ישראל מאלוקים, לכן צריך לחלק את הארץ בין שני הבנים. הוא צודק או לא צודק? לכאורה הוא צודק. אבל מה היה שם באותו מעמד? החכמים פחדו מאוד ללכת להתווכח לפני אלכסנדר מוקדון. למה? כי הם אמרו, אנחנו לא רוצים, אולי הוא פוסק בסופו של דבר, אז למה לנו להשאיר את הדברים בידי אלכסנדר מוקדון? אז הם לא רצו ללכת. אבל היה שם באותו מקום יהודי אחד, קראו לו גביע בן פסיסה. הגביע בן פסיסה הזה, הוא היה אדם מכוער מאוד, גיבן, היה לו גיבנת. הוא היה בשולי החברה ככה. אז, אבל מה, היה פיקח מאוד, היה חכם. היה... אז אמר להם גביע בן פסיסה, אמר לחכמים, אתם לא רוצים, אני אלך. אני מוכן ל... אם ינצחו אותי, יגידו מי זה גביע בן פסיסה, הוא לא מייצג אותנו. איזה אידיוט אחד שהוא כאן אומר את הדברים. אם אני אנצח אותם, את ישמעאל, בוויכוח הזה לפני אלכסנדר מוקדון, אז טוב, אני אגיד שזה תורת ישראל ניצחה, זה לא אקח את זה על עצמי. טוב, חכמים אמרו, בסדר, תייצג אותנו, אתה תלך תייצג אותנו בוויכוח הזה לפני אלכסנדר מוקדון. ואז הוא בא באמת ומביא להם את הפסוקים מהתורה, שעכשיו נקרא אותם. דף צדיק א', עמוד א', מי שירצה פעם לי. אני קורא את הדברים. פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדר ומוקדון. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם. חלוקת הארץ. בוש, תקשיב! בוש היום הוא מבחינת אלכסנדר מוקדון כזה. הוא מנהיג ה... העולם החופשי, נאמר, אפשר לומר ככה. אז הם באים בטענה, מי בא בטענה? ישמעאל, שלנו ושלך. מה אומר בוש? הוא אומר להקים להם מדינה לערבים, זאת אומרת, הוא מקבל את הטענה הזאת. אז איך אנחנו נסתור את, 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 את הדברים? בוא נראה. דכתיב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להם גביע בן פסיסה, אותו אדם שדיברנו עליו, לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדר מוקדון. אם ינצחוני, אמרו אדיוט שבנו ניצחתם. דיינו, אתם לא מתחייבים. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לרשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה שצריך לחלק את הארץ? מאיפה? מהתורה. מה כתוב בתורה? שישמעאל הוא גם בן של אברהם. אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה. אתם משתמשים בתורה, יש לי גם ראיה הפוכה בתורה. שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים, אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, אב שנתן גיטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה כלום יש, לזה על זה כלום. ככה מסיימת הגמרא. זאת אומרת, אברהם עוד בחייו אמר לישמעאל, אתה לא ירש את הארץ הזאת. במקום לנותן להם מתנות, הוא אומר, תסתלק מן הארץ הזאת. זה בחייו. אבל יש כאן שאלה בסוגיה הזאת. מה ענה אלכסנדר מוקדון? לא כתוב. כתוב רק זו אומרת הטענה שלו, וזו אומרת הטענה שלו, אבל לא כתוב מה אלכסנדר מוקדון פסק בעניין הזה. האם באמת יש לחלק את הארץ או לא לחלק את הארץ? למה באמת אין כאן תשובה בגמרא? אתם יודעים למה? למה? נו... לא כתוב שהם ברחו, כתוב בסוגיה שלפני זה על המצרים ועל הכנענים שהם באמת ברחו, אבל על הישמעאלים לא כתוב שהם ברחו, אלא השאירו את זה לנו להילחם. יחי נמי. אבל אצלנו המצב יותר מסובך. מדוע? כי לא רק שבוש וארצות הברית רוצים לחלק את הארץ, לתת לה, בניגוד למה שכתוב בתורה, וזה מה שרציתי להגיד לבוש, אלא גם יש אנשים בתוכנו שלא למדו תורה, והם גם חושבים שזה כאילו חלוקת הארץ תפתור איזה בעיה. אז אני רוצה להודיע לכם שלא רק שלא תפתור בעיה, תיצור בעיה עוד יותר קשה. חס ושלום. למה היא תיצור בעיה עוד יותר קשה? לא, כי אם אנחנו חס ושלום נחלק את הארץ, מצבנו יהיה עוד יותר קשה. אני לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה מדינית. המצב יהיה עוד יותר קשה, כן.
בלי החלוקה של מושבוע, החלוקה של אף אחד, הארץ כבר מחלקת לגזרים.
מה?
כן.
מי?
הארץ הזאת, ארץ ישראל, מחלקת לגזרים.
איזה גזרים?
איזה גזרים? בצפון אי אפשר לעשות שום דבר, בדרום אי אפשר לעשות שום דבר.
על מה אתה מדבר?
אני אומר את האמת
שלך. לא שמעת חדשות?
נו, מה שמעת חדשות?
מה, אתה לא שומע חדשות?
ידעו אבנים, סגרו כביש שלם שזה עורק ראשי של המדינה.
אתה לא שמעת חדשות?
מה שמעתי?
לא שמעת?
נשמע מה שמעתי, אולי אני לא שמעתי.
אני אודיע לכם חדשות, כל ישראל מירושלים, תקשיב. עם ישראל חזר לארץ ישראל, שמעת על זה? איפה שמעת?
זה היה ב-67 חזרנו עכשיו,
זה הקימו
מדינה
ל-40 שנה. רגע, חכה, עוד לא גמרנו את החדשות.
הקימו מדינה ל-40 שנה, עכשיו מתחילים בפירוק.
איך אתה מדבר, תגיד לי? אתה לומד במכון מאיר, תגיד לי?
אני בא ללמוד במכון מאיר, עובדה שאני כבר מתפיל, משתדל,
הכל. אז בוא, אני יודע, את יתרת החדשות, רק התחלנו את התחלת החדשות. העם העתיק הזה שחי כבר כמה שנים?
בארץ 60 שנה.
בכלל, כמה הוא חי?
מקדמה דנה.
מקדמה דנה, 3,000, יותר מ-3,000 שנה.
כן, 5,700.
תקשיבו יותר, תקשיב לחדשות, למה אתה לא מקשיב לחדשות? העם הזה הוא משול לעץ זית עתיק. באמת, שחי אלפי שנים. כל הרוחות שבעולם, ראיתם פעם את הגזע של עץ זית עתיק? כל הרוחות שבעולם, כל השריפות, כל מה שהוא לא עבר, העץ הזה...
מחזיק מעמד.
אני רואה שאתה יודע. מחזיק מעמד. לא רק שהוא מחזיק מעמד. הוא הולך ופורח וגדל ויגדל ויצמח, וכל מה שאנחנו רואים, זורקים אבנים, זורקים קטיושות, זורקים פה, זורקים שם, זורקים, זורקים, מי? אתה לא היית בתחילת השיעור, האינטיפאדה התחילה ממי? מקין, ומישמעאל, ומכל הדורות, המלחמה נגדנו, על שליטה בארץ ישראל, היא מלחמה עתיקה מאוד. אבל יש לכל סיפור, יש לו אפי אנד, נכון או לא? יש סיום, אני רואה, יש סיום טוב. אז בואו נסתכל עוד שבועיים קדימה, עוד שנתיים קדימה, עוד 200 שנה קדימה, אתם רוצים? אני אסתכל עוד 200 שנים קדימה. מה יהיה כאן עוד 200 שנה קדימה? בואו נחשוב רגע. תקשיב, את החדשות. אתה רק שומע עכשיו. טמטמים את המוח, פק, פק, כל היום, עכשיו, עכשיו, עכשיו. בואו נסתכל לעתיד. אם תסתכל רק על ההווה, אפשר להתעלף מההווה. אבל יש גם עתיד לעם ישראל. מה אתם אומרים אחרי 2,000 שנה של גלות? ואחרי 3,000 שנה של קיום? יש עתיד, יש עתיד לעם ישראל. איך אתה יודע? אתה רואה שאתה יודע. האמת היא שאנחנו בעצע של תהליך של גאולת עם ישראל. ולסיפור הזה יש התחלה, יש אמצע, ויש מה? יש סוף. מה ההתחלה? תקשיב, החדשות. אתה לא מקשיב לחדשות, לא נותן לרדיו לדבר. התחלה, איך אומרים, אברהם אבינו היה בן אדם אחד, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו עשך לגוי גדול. אנחנו היום כבר עם, לא סתם עם, עם גדול, גדול באיכות הכוונה. זה ההתחלה. באמצע עברנו, העם הזה עבר כמו אותו עץ זית, עבר, 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 ועובר ועובר. אבל מה הסוף בסופו של דבר? כל הנביאים וכל החכמים הודיעו בכל ישראל. מה הודיעו, מה יהיה בסוף? אני רואה שאת שם החדשות. אז יש קשיים, היו קשיים, יש קשיים, יהיו קשיים, אבל כל זה זה חלק מתהליך. והתהליך הוא מה שהאלוקים הבטיח לעם ישראל בעבר, התקיים עד היום, ובוודאי הוא לא יפסיק את הסיפור הזה באמצע. והתקיים עד הסוף כל הסיפור הזה. ומה סופו של הסיפור? חזון אחרית הימים. ומה זה חזון אחרית הימים? זה שכל עם ישראל יבוא לארץ ישראל, עד אחרון היהודים, מקבץ נדחי ישראל, וארץ ישראל כולה, כמו שהבטיח לאברהם אבינו, מי הים ועד המדבר, מי הנילוס ועד הפרת, יהיה בידיים של מי?
ישראל.
אני רואה שאתה יודע חדשות, אז למה לא אמרת את זה? ואנחנו בדרך. איך אומרים, הייתי פעם בצבא, היו לנו מסעות של 40 קילומטר בלילה. אז היו חבר'ה שהיו נשברים באמצע. זהו, עד לכאן, אני לא יכול יותר. גמרנו. היו כאלה, יכול להיות דבר כזה. לא היה להם כוח. אתה היית איתי בצבא, אתה יודע. והיו כאלה, שתהיה להם נשימה ארוכה, ולמרות הקושי, ולמרות הבעיות, ולמרות הסיבוכים, המשיכו במסע, והגיעו לסיום, לנון צדי. ככה זה עם ישראל. עם ישראל צועד אלפי שנים קדימה. הוא לא מפסיק, כל יום הוא צועק, למרות כל הקשיים וכל הבעיות. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר נצח ישראל לא ישקר. ודבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור של נביאי ישראל. כל מה שהבטיחו לנו יתקיים. קצת סבלנות, חבר'ה. עוד כמה, מה זה האבנים האלה לעומת נצח? ואנחנו נתגבר על, על הטילים מדרום ומצפון ועל האבנים ועל הערבים וכל הדברים האלה. וכל מה שהאלוקים הבטיח לעם ישראל יתקיים עד הפסיק האחרון. רק צריך לחכות עוד איזה כמה שנים, ואנחנו נראה עוד איזה 100 שנה, כמה זמן יש, כמה זמן אתה רוצה? 232. אני נותן לך את זה אפילו פחות מזה אם אתה רוצה. כן, בסדר, יש סבלנות. אז מה אתה, מה קרה לך? גזרים, גזרים, מה זה גזרים? אנחנו לא בגזרים, אנחנו קמים לתחייה, אתה מדבר לי גזרים. אתה שומע יותר מדי חדשות, חבל.